אני ברשותכם הייתי רוצה קצת להסביר יותר טוב את המקורות של הרמח"ל שהבאתי בדף מקורות הראשון 8 ו-9. אבל לשם זה הבאתי לכם מקורות 5, 6, 7, שאם אינני טועה למדנו אותם כבר בעבר, שדיברנו על המושג של שכר ועונש. יש פה מקורות מספר שני לוחות הברית, כתב ספר שכדאי לפחות לשמוע עליו. היה תלמיד חכם גדול לפני כ-300 שנה באירופה, רבי ישעיהו הורוביץ, כתב ספר שנקרא שני לוחות הברית, מכונה ספר השלה הקדוש, ספר מאוד מאוד מיוחד, שהוא עובר על הרבה מאוד נושאים, זה מין אנציקלופדיה, יש לו כרכים שהוא עובר לפי פרשיות השבוע, יש כרכים שהוא עובר לפי המסכתות, בענייני מועד, שזה אנציקלופדיה למחשבה ומוסר שרובה על פי תורת הסוד. חלק גדול מהדברים שכתובים שם הם אינם נהירים אלא לבקיאים בתורת הסוד, אבל יש הרבה מאוד מקומות שלמרות שהוא מביא ממקורות פנימיים, הוא כותב את זה בסגנון הסברתי שגם אנחנו יכולים להבין חלק מהדברים שיש שם. בדורות האחרונים הוא נחשב ממש לאחד מספרי היסוד החשובים ביותר במחשבה הפנימית, וכן, השלה הקדוש זה מושג, זה ספר שאין תלמיד חכם גדול במחשבה שאין לו יד ורגל בספר הזה. בכל אופן, הנקודה שרציתי להביא משם נקרא כמה שורות, נדמה לי שפעם למדנו את זה, אז לכן אני מרשה לעצמי לקרוא את זה יותר בזריזות. בואו רגע נקרא, מקור מספר 5. דעו בניי, תרי"ג מצוות אשר נצטווינו עליהם בעולם המעשה היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם, אין השכר והעונש הסכמי, רק הוא טבעי, רוחני, נמשך בעצם. כהד אתנן שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה עבירה, כלומר, שכר מצווה זה לא כמו שרגילים להגיד, זה מצווה אחרת, אלא השכר של המצווה זה המצווה עצמה, היא בטבעה מושכת את כל השפע שבא בעקבותיה. וכן שכר עבירה, עבירה עצמה, היא גורמת בטבע העבירה את כל הרעות וכל האיסורים שמופיעים כתוצאה מזה. כי שכר מצווה גשמית שפועל זה בעצמו שכרו. כלומר, רוחניות המצווה היא מופיעה את זה. הגדרה. שכר ועונש זה לא כמו מקל וגזר. עומד המלך, אומר, מי שעושה רצוני יחטוף, יקבל מתנה, מי שילך נגד רצוני יחטוף נבוט בראש, ובעצם אין קשר בין המצווה, העבירה, ובין השכר והעונש, אלא שזה מין כלל של הנהגה, תעשה טוב תקבל שכר, תעשה רע תקבל עונש. לא כך. אלא כשהקדוש הוא ברא את העולם, כשם שהוא ברא חוקי פיזיקה שקושרים את הסיבה ומסובב בעולם הפיזי, כך הוא חקק חוקים במציאות שקושרים את העולם הפיזי לעולם הרוחני, באופן כזה שמי שעושה עבירה, אז העבירה עצמה היא מעוררת את הצד העליון של המציאות באופן כזה שמופיעים בעולם צרות ואיסורים. וכן להפך, מי שעושה מצווה, הטבע של המצווה הזאת שהיא פותחת שערי השפע האלוקי להופיע בעולם. והמצווה עצמה זה חוק שריבונו של עולם סידר איתו את המציאות. עוד כמה שורות. דע כי הברכות והכללות הכתובות בתורה אינם על צד הגמול ועונש לבד, רק הן טבעיות ממש כדמיון הזורע שקוצר, שנאמר עובד אדמתו ישבע לחם. אחד השקיע באדמה שלו, זרה, חרש, זרה, השקע, זיבל, טיפל, והשני מטר לידו לא חרש כמו שצריך, זרה באופן מרושל, לא טיפל בזה אחר כך, לא סילק מהציפורים. אז מה אנחנו אומרים? הראשון, האדמה שלא אוהבת אותו כי הוא טיפל בה כמו שצריך, ולכן היא נותנת לו פרי רב. והאדמה השנייה היא כועסת על החקלאי הגרוע שלא טיפל בה כמו שצריך, ולכן מצמיחה לו קוץ ודרדר. לא כך, אלא שהקדוש ברוך הוא חקק בטבע האדמה שכאשר מעבדים אותה כמו שצריך היא נותנת את ברכתה, וכאשר לא מטפלים בה כמו שצריך היא מצמיחה קוץ ודרדר. הטיפול הצריך לעולם, למציאות, זה תורה ומצוות ומעשים טובים. כשאדם הולך בדרך ישרה, הטבע של המציאות הוא שעל ידי כך השב, מקורות השפע האלוקי נפתחים בעולם, יש ברכה ושלום וטוב. ולעומת זאת, כשאדם עושה עבירה, אז טבע המציאות היא שהשפע האלוקי מעוקב מלהופיע בעולם, ועד רבה יש כל מיני מחסומים וכל מיני קובעים, וזה באים כל מיני צורות וכל מיני איסורים. כלומר, השכר והעונש בעולם זה חוק במציאות, שכך המציאות מתפתחת. וכמו שצריך ללמד ילד לא להכניס אצבע לאש כי תשרוף אותו, לא בגלל שמישהו מעניש אותו, אלא זה טבע האש לשרוף, וכמו כן ללמד ילד שצריך לשתות מספיק מים, כי אם הוא לא שותה מספיק מים הוא מתייבש והוא יחלה, לא מנה שיענישו אותו על זה שהוא לא שמע בקול אבא ולא שתה מספיק מים, אלא כך המציאות בנויה, שאדם בשביל להיות בריא וחיוני הוא צריך כך וכך ליטר מים ביום לשתות. אותו דבר זה כל התורה ומצוות. התורה, ריבונו של עולם, חושף לפנינו את הרובד הפנימי של חוקי המציאות. חוקי המציאות הללו נקראים בפי הרמח"ל הנהגת שכר ועונש. הנהגת שכר ועונש לא מבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא כועס על מי שעשה עבירה ומכה בו, ואוהב את מי שעושה מצווה ומחבק אותו ונותן לו טובה. אלא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא הטביע בעולם טבע שקושר את השפעת הטוב האלוקי בעולם עם מדרגתו של העולם. באופן קיצוני, כאשר מלאה הארץ חמס כי השחית כל בשר דרכו על פני אדמה, הכל מתפרק. ארובות השמיים נפתחו, תאות הרבה נפתחו, האיזון העדין שריבונו של עולם שם במציאות מתפורר ובמבול. וכן להפך. באורות הקודש כותב הרב משפט, זוהי עיקר דעת אלוקים הישראלית. ההבנה שקיום העולם וכל הטוב השפע שבו הוא תלוי במוסריותו של העולם, בזה שהעולם ילך בדרכי השם, זה עיקר דעת אלוקים הישראלית. למה הרב קורא לזה עיקר דעת אלוקים הישראלית? אני חושב לשני סיבות. סיבה אחת, כי זה רוצה לומר, זה בניגוד, כמו שהזכרתי לפניכם, את האלה שהם מדברים על אלוהים אבל אין סתם השגחה פרטית. מה שקראתי אלוהי אריסטו. מול כל דעות הכפירה שחושבים שאלוהים זה רק מושג ארטילאי שפעם ברא את העולם, ההכרה שהשם אלוקי ישראל הוא מנהיג העולם בכל מה שקורה לו, וכל מה שקורה במציאות זה תוצאה ישירה של הליכה בדרכי השם או סטייה מהם, וזה אומר ממילא שיש דרכי השם, זה אומר שיש תורה ויש השגחה. אבל זה גם בא להוציא מתפיסה אלילית שמסתכלת על הבורא כמו איזה זקן. מחזיר אתכם אחורה לשיעורי גיורא באלול, שהאלוקים זה איזשהו זקן שיושב למעלה עם זקן ארוך ולבן, כל ערב באים אליו שורה שלמה של מלאכים עם כנפיים לבנות ומאים לו חבילות לבנות של מעשים טובים, מהצד השני מגיעים לו שורה שלמה של מלאכים עם כנפיים שחורות, מביאים לו חבילות שחורות, נציג בית המשפט שם את המוזניים, עושים כל הזמן משקלים, אם הכיוון נוטה לצד אחד, הוא נותן פקודות למלאך לבן, קח מהמדף את החבילה הזאת, שב ותיתן לזה, ואם האיזון נהפך הצד השני, הוראה למלאך עם הכנפיים השחורות, קח את הדבר הזה ותוריד את זה למטה אל הבן אדם הזה. זו תפיסה אלילית שעל פיה ריבונו של עולם הוא כל הזמן משנה, כל הזמן הוא צריך ללמוד לראות מה בני אדם עושים ולפי זה לקבל החלטות חדשות ולנהל את העולם לפי מה שבני אדם עושים, או מה שנקרא בפי הפילוסופים כביכול יש שינוי ברצון העליון. בזה אנחנו אומרים אין שינוי ברצון, אלא כך הקדוש ברוך הוא ברא מראש את המציאות, שכל מה שקורה במציאות, כולל מחלות וכולל תאונות דרכים וכולל צונאמי גדול או קטן, זה הכל יש קשר עצמי, פנימי, חוקי, בין זה לבין העמדה המוסרית שהעולם עומד בה. זו הנהגה שהרמח"ל קורא לה הנהגת שכר ועונש. ברשותכם אני רוצה לקרוא אתכם עוד פסקה אחת ביחד, את שאר הפסקאות אני מאוד מציע לכם שתחזרו, תלמדו פה את פסקאות 5, 6, 7, הן גם חשובות וגם מעניינות, אבל אנחנו קצת בטווח קצר, אז אני אקריא לכם רק את פסקה א' בעמוד 7. ומזה נבין היטב מה שנעלם מעיני החוקרים ממה שחקרו בעניין שינוי רצון חס ושלום בהשם יתברך. איך זה שהקדוש הוא גוזר גזרה ואחר כך על ידי תשובה תפילה וצדקה נשתנה לטובה, וכן לפעמים נשתנה מטובה לרעה, אבל אין בחשיכה התהלכו, כן שום שינוי חס ושלום, רק הכל אחדות עניין רצון אחד. כי שימו לב, אילו היה שכר ועונש הסכמי אז היה חס ושלום נראה כשינוי מרוצה לרוצה, כי אתה הסכים כך ואתה מסכים כך. הוא גזר שלא ירד גשם אתמול באה לילה כשהמלאכים היו לפניו, אז הראו את המשקל ככה, אז הוא אמר למלאך הממונה על הבצורת, רד למטה, תעשה שם בלגן עם חבל הזמן, נראה אותם. וסקו והתפללו וכוני המעגל, עשה משהו עגל, הגיעו מיד שליחים למעלה ואמרו לקדוש, וואי תראה איזה בלגן, בוא נראה, אין לו יכול איזה. טוב בסדר, אני לא רוצה להרים עם חוני, קח את זה על הגשם, תרד למטה. כלומר, חוני המגן עושה צחוק מהקדוש ברוך הוא, אתמול הוא החליט החלטה א', הוא משנה את החלטת הממשלה, וגורם לו להחליט החלטה ב'. אבל, זה על פי הציור הילדותי, כאילו שמושג השכר ועונש נתון כל רגע להחלטות חדשות, שהאלוקים מחליט לפי הנתונים בשטח. אבל, אמנם, שימו לב את המילים, אל תיבעלו מהם, אבל תקשיבו את הצליל. עניין הרצון הוא סוד גילוי האצילות הכוללים כל ההפכים לפי תורות המתעוררים כנמשיך בעצם ובטבע העניין. אני אסביר. אצילות זה מלשון להאציל, בלשון הקודש מה שמועצל הוא אצל. כלומר, מדובר פה על קרבה. אצל זה ביטוי של קרבה, של סמיכות, של שייכות. האצילות זה שהקדוש ברוך הוא מקור כל היש, הוא מאציל חיים, הוא מאציל את כל השפע בעולם. אבל כשהקדוש הוא מאציל את החיות העולמית, אז האצילות כוללת את כל ההפכים. הקדוש ברוך הוא מצידו הוא מאציל את כל האפשרויות, כי הוא כולל את הכל והוא מקור הכל. הוא מקור הטוב, הוא גם מקור הרע, הוא מקור הכל. הוא מאציל את הכל לפי התאורות המתאורים, כי נמשיך בעצם בטבע העניין. אם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה בטבע העניין שהתעורר. אם מתעמד עצמו, מתעמים אותו מלמעלה בטבע העניין שהתעורר. ואם אחר כך מתעורר ומשליך מעליו גאולה ומדביק בקדושה, נמצא בטבע להתקדש. ולא נשתנה הרצון של מעלה, כי עד רבה, כך הוא הצל הרצון, אלא הכל צפוי והרשות נתונה. מה פירוש הכל צפוי והרשות נתונה? פירושו של דבר, ראה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע הוא בחרת. אני מציע לך, הוא בחרת בחיים, אבל יש גם אפשרות לבחור במוות. אבל הכל תלוי מה שתבחר. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות ככה שהוא מאציל את כל האפשרויות, והוא מעורר לאנשים לבחור באפשרות הטובה. מי שבחר באפשרות הטובה, פירושו של דבר שהוא הכין את כלי הקיבול לקבל את ההצלה הזאת. ומי שתימא עצמו מלמטה, פירושו של דבר שהוא הכין את עצמו לקבל את ההצלה ההפוכה. גם ההצלה ההפוכה בסופו של חשבון היא שייכת לטוב אלוקי, כי עוז וחדווה מקומו. הקדוש הוא בסופו של דבר הוא רק טוב. וגם מה שהוא ברא רע, זה בשביל שהרע הזה גם כן יהפך לטוב, ובסופו של דבר יתהפך מריר ולמתיק וחשוך לנאורה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, כיוון שהוא מופיע במציאות את הטוב במובן היותר עליון שבו. ומהו הטוב במובן היותר עליון שבו? טוב כזה שאפשר לבחור אותו, כלומר שאפשר גם לא לבחור בו. לכן הוא מאציל בעולם ומגביל את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות. עכשיו תבחר. והאדם שעשה מצווה, הוא בחר להתאחד, להתקשר עם השפע האלוקי של המצווה, ואז מופיע לו טוב, כי כך הוא בחר, כי כך הוא הסדר. ואם אחר כך הוא, האדם שינה את דעתו, לא אלוקים שינה את דעתו, והוא עזב את זה והלך אל מקום החושך, כי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו מים. לא הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו מטוב לרע. האדם, בהתחלה הוא הלך בדרך כזאת שבה הוא הכין לעצמו כלי לקבל את השפע הטוב האלוקי, אחר כך הוא עזב את זה והלך אל מקום שבו הוא מסתיר את בני השם מעצמו, וממילא הוא חסום מלקבל את הטוב האלוקי, וממילא כל הצרות וכל האיסורים מופיעים. אם אחר כך חוזר בתשובה, אז האדם הוא משתנה ולא אלוקים, כי מצד אלוקים הכל צפוי, והרשות נתונה לך לבחור באיזה צד אתה רוצה. לפי הציור הזה חוזרת השאלה בכל חריפותה. מילא אם הייתי אומר ששכר ועונש הסכמי, אז הייתי אומר, נו, בבית המשפט העליון לפעמים יש סיבות למה לשלוח לצדיק שכולו לבן איזה חמילה שחורה אחת. השופט העליון יש לו סיבות, וכן להפך, מדוע למנובל השחור הזה שולחים מדי פרסים? אבל אם זה הסכמים, אם זה הטבע של המציאות, אז מישהו צדיק והוא מכין את עצמו לקבל את התור האלוקי, איך יכול להיות שפתאום בום נופל לפה משהו אחר שבכלל לא תלוי במה שאני עשיתי? וכן להפך, אתם מבינים?
בהסברה הזאת של השלה הקדוש, הקושייה היא הרבה יותר חריפה. אם העניין של טוב ורע זה לא עניין שמתחדש כל פעם לפי המיקום המדויק, אלא זה מין סדר המציאות, ככה המציאות בנויה. אז איך זה פתאום שיש בלגן במציאות? זה הבסיס שעליו מדבר רמח"ל. אני אגיד קודם כל בעל פה כמה משפטים, ואחרי זה נקרא אותם בתוכו. הרמח"ל, הוא יוצא לדרך מתוך אותה נקודה שאמרתי לכם מקודם, שאם באמת סוגיית השכר והעונש הייתה שקופה בעולם, לא הייתה בחירה חופשית. לכן הוא אומר, נכון, יש בעולם הנהגת שכר ועונש, אבל הנהגה הזאת היא מוגבלת על ידי הנהגה עליונה יותר, שהוא קורא לה הנהגת התיקון הכללי. מה זה הנהגת התיקון הכללי בשפה של הרמח"ל? הנהגת התיקון הכללי זו הנהגה שרוצה להוליך את המציאות לבירור הטוב מן הרע, להפיכת הרע לטוב ואמר למתוק, והיא זו שמסתירה בהכרח את הנהגת שכר ועונש, כדי שאדם יוכל להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל. עכשיו, הנהגה הזאת היא מאוד מסובכת. למה? כי מצד אחד היא הנהגה שצריכה לגרום לכך שאתה לא תראה בשקיפות את הטוב ואת הרע, את השכר ואת העונש. אתה לא תראה שבאמת, הרי תראו, לא קשה ללמד ילד שאש שורפת. אתה לוקח את האצבע שלו, מקרב קצת קצת קצת, מרגיש את החום, מתחיל לכרוא לו, אז הוא אומר, אל תכניס את האצבע פה, אתה רואה, זה מסוכן. אז הוא מבין. אם הוא עוד לא הבין, אתה שם נייר על האש, נייר נדלק, מפחיד אותו. לאט לאט הוא לא הבין, צריך להתרחק מן האש. ואותו דבר שאר הדברים. יש דברים שיותר קשה. אומרים לו, האוכל הזה מזיק. אם טעים, מה זה מזיק לי? אבל אם הוא אוכל אותו בכל זאת, מקבל כאב בטן, אז אחרי פעם, פעמיים הוא מבין שיש קשר בין האוכל הטעים הזה ובין הכאב בטן, פעם שלישית הוא כבר לא יאכל את זה. נכון? באמת, כך גם שכר מצווה מצווה הוא שכר עבירה עבירה. אדם שמקיים מצווה, הוא היה צריך לראות את השפע שמופיע על ידי המצווה שהוא קיים. אדם שעושה עבירה, היה צריך לראות את האש הפורצת בעולם כתוצאה מזה שהוא עושה עבירה. בדיוק באותו דבר כמו האש והדוגמאות שנתתי. למה? כי זה חוק לא פחות טבוע במציאות. אבל אמרנו שזה אי אפשר. מה עושה הנהגת התיקון הכללי? היא מצד אחד מסתירה את הנהגת השכר והעונש, שזה לא יגלוי, אבל היא צריכה לשמור על זה שתתקיים, כי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. זאת אומרת, זה צריך לעשות באופן שמצד האמת זה לא סותר את השכר והעונש, כי זה חוק יסודי שהקדוש הוא חקק במציאות, וכל האומר הקדוש הוא ותרן, יוותרו מאב מצד אחד, ומצד שני הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה ובריאה, כי בשכר שעגלון מלך מואב קם לפני אהוד, זכה ויצתה ממנו רות המואביה, אפילו אצל הרשע הזה, אבל היה לו קצת כבוד לשם השם, הוא קיבל את שכרו על זה. אז בחשבון כללי מוכרח להישמר הצדק המוחלט של סוגיית שכר ועונש. אבל אף על פי כן הוא צריך לא לראות לעיניים. אמרנו שכל הרע בעולם הוא בא בשביל לברר את הטוב ובשביל להעמיק את הטוב. עכשיו יש פה שני חשבונות. מצד אחד, אם הרע יגבר יותר ממה שצריך להיות חזק, כדי לברר את הטוב, והוא רק יערוש את הטוב, אז אין הצדקה לקיומו. הרע תמיד צריך להופיע באותו מקום ובאותו שיעור, שלפי העניין של המקום הזה בחשבון כללי יצא מנו טוב. כי הקדוש הוא אף פעם לא מופיע רע מצד הרע שבו. כל מה שהקדוש הוא מופיע בעולם רע, זה כדי שעל ידי זה בסופו של דבר יתברר הטוב. איך יתברר הטוב? בכל מיני דרכים. ולפעמים הטוב מתברר מיד, לפעמים אחרי זמן, לפעמים אחרי הרבה זמן. אז הנהגת התיקון הכללי זו הנהגה שבה הקדוש הוא מנהיג את המציאות, הוא מצד אחד מסתיר את הנהגת שכר ועונש ונראה כי לעולם משקר, מצד שני הוא שומר על זה, מצד שני הוא מגביר את כוח הרע בעולם, אבל בכל מקום תמיד לפי תוכנית מדויקת שהרע הזה הוא יהיה השמרים שמציסים את היין, ובסופו של דבר מצד המחשבה האלוקית, מצד מה שיצא ממנו, יצא ממנו רק לטובה. אבל גם צריך לדעת שאסור שמראש יהיה ברור שלאן זה מגיע, אחרת זה לא רע. כל זה, אומר הרמח"ל, זה נקרא הנהגת התיקון הכללי, שהיא נעלמת מעינינו בדיוק הסוד שלה, ועל זה אמר, זו שיטת רבי יוסי, שהקדוש הוא לא יכול למסור למשה את כל סודות הנהגת התיקון הכללי, אבל הוא כן יכול ללמד אותו שיש הנהגה כזאת ולהראות אותה ולהבין את עניינה בעולם, ועל זה מברר הרמח"ל את היחס שבין שני הנהגות. מצד נוסף מוסיף הרמח"ל עוד נקודה, הנהגת השכר והעונש לא יכולה לגמרי ללכת לאיבוד. למה? א', כדי ש... לא יכול להיות שאדם יתבע להאמין בדברים שאין להם שום אחיזה במציאות. כיוון שהתורה היא בנויה על זה שאדם יאמין בשכר ועונש, הוא מוכרח גם לראות שיש הנהגה כזאת במציאות. למשל, סתם רגע אני אומר, מי שמסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, הוא רואה איך מתקיים כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, איך האומה הזאת באופן שסותר את כל ההיגיון הטבעי הרציונלי מתקיימת בין 70 זאבים בדרכים מופלאות כבר אלפי שנים. אז זה למשל דוגמה שרואים שיש שכר, שיש מנהיג לעולם, שהעסק הוא לא הפקר, שבאמת הקדוש הוא שומר על הטוב שימלא תפקידו. וכן להפך, אתם יודעים מה? בהסתכלות בפרספקטיבה של היסטוריה, אנחנו רואים איך שהטוב לאט לאט כן מנצח את הרע. אין לנו היום בעולם את העבודה זרה, הפראית, הגסה, הבעמית שהייתה בעבר. אין לנו גם את הרבה מאוד תופעות של, נאמר, אינקוויזיציה בדרך כלל, של עבדות. כלומר, זה שבאופן כללי גם מוכרח שהנהגת השכר והעונש יהיה לה כן אחיזה במציאות. שהרי בני אדם, אם העולם יראה כאילו שהפקר גמור כל הזמן, איך בכלל הם יתחילו לצאת לדרך? אז יש בו חשבון מאוד עמוק של קורא הדורות מראש, שהוא צריך להעריך כמה הנהגת השכר והעונש בכל זאת צריכה להיות גלויה ברמה מסוימת, כדי שבני אדם יבינו שאין בירה בלא מלך ולא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזור, ומצד שני שהראייה הזאת היא תהיה כזאת שהיא לא תפריע לבחירה החופשית, ושיוכל היות אמר נבל בליבו אין אלוהים, שיהיה אפשרות לנבל כזה להתקיים. הבלנס בין שני ההנהגות האלה, אחת מה שקורה הרמח"ל הנהגת שכר ועונש, והשנייה מה שקורה הרמח"ל הנהגת התיקון הכללי, זה סוד צדיק ורע לו רשע וטוב. כלומר, האיזון בין שני הדברים האלה לפי צורך הדור והשעה, זה הסדר האלוקי מדוע אנחנו רואים תופעות כאלה בגדול, לפני שאני נכנס להנמקות פרטיות שעוד אכנס אליהם. הרמח"ל מוסיף דבר מדהים. אומר, בעקבתא דמשיחא חוצפא יזגה, ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל. מסביר הרמח"ל את הביטויים הללו, שכאשר מגיע זמן הגאולה, אז מה הדבר העיקרי של הגאולה? מה הדבר העיקרי של הגאולה? גאולת הרצון. לזכור, עיקר האדם זה הרצון. הרצון החופשי, נכון? הגדרנו שמה זה צלם אלוקים באדם? הרצון החופשי. הבחירה החופשית, הרצון החופשי זה עיקר צלם אלוקים באדם. אז מה זה הגאולה? הגאולה זה שבני אדם יממשו את חופש הרצון שלהם, ומתוך רצון חופשי לגמרי יבחרו בהשם בתורתו. אז מסביר המהר"ל, מסביר הרמח"ל, שלקראת הגאולה הקדוש ברוך הוא מסתיר יותר את הנהגת השכר והעונש, כדי שבני אדם יוכלו יותר לחזק את הרצון ולגבש אותו ולהגיע אל הטוב בבחירה חופשית, שזה הרי תמצית המטרה של כל ההיסטוריה וכל האנושות כולה. ולכן דווקא קרוב לגאולה האמת נעדרת, שר מרע משתולל, אני פשוט מתגבר על עצמי לא לתת דוגמאות מהאקטואליה. יכולים להיות מצבים כאלה שאנשים מקולקלים שולטים במציאות, הם מצליחים והם הורסים דברים ואף אחד לא, נדבר באופן כללי, כן, תיאורטי, וכאילו אין אמת וכאילו אין דין ואין דיין וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה וכאילו עולם הוא הפקר. למה? כדי שאז מתוך חופש גמור הצדיקים עם ישראל יוכלו להאמין בטוב, לבחור בטוב, ואז הם מופיעים ומוציאים מן הכוח אל הפועל עיקר סגולת האדם שבהם, שזה הבחירה החופשית בטוב, לא בגלל שום דבר, לא בגלל שנעים להיות בצד המצליח, אלא אפילו אם האמת נהדרת ושר מרע משתולל, אפילו אם זה דורש מהם מסירות נוראה, הם בוחרים בטוב בגלל שהוא טוב. זה תמצית הגאולה. סיפור קצר שכאן אני אספר אותו בגלל שעדי כך אני יוצא מתוך מה שקורה היום במה שנקרא אקטואליה. אני מאוד לא רוצה שבמקום לתפוס את העניין באופן רוחני אנשים יצאו לחשוב שיש פה שיעור בפוליטיקה, אז לכן אני בורח מתן דוגמאות שם. אבל אתן דוגמאות, סיפרתי לכם כבר אני חושב לפני איזה שבועיים שלושה, היו אצלי החבורת ההולנדים הזאת שמשהו פלאי, עשרות משפחות בהולנד הגיעו למסקנה ששקר הנחילום אבותיהם, ומתוך קהילה פרוטנסטנטית אדוקה הם עוזבים אל האטלט הכל והם מתחברים, רוצים להתגייר ולבוא לארץ ישראל, ולפי דברי המנהיג של הקבוצה הם רוצים לבוא דווקא ליהודה ושומרון, כי שם הם מוצאים את היהודים הכי שמאמינים בתהרה שלהם, באמת שבהם, והם רוצים להתחבר אליהם. שאלנו אגב, שאלתי אותם, האם אמרתם יש בהולנד יהודים, למה אתם לא לומדים שם? יכולים ללמד אתכם את יסודות היהדות. אמרו, אנחנו לא רוצים קשר עם היהודים האלה בגלל שהם לא ציונים, הקהילה שהם מכירים, יכול שצריך לחבר אותם לקהילות אחרות, אבל מהקהילה שהם מכירים שם בהולנד זה קהילה לא ציונית, הם לא רוצים איתה שום קשר, הם רוצים קשר. אז אמרתי, שאלתי את המנהיג של הקבוצה שהוא עצמו היה קומר, אמרתי לו, תגיד לי, זה לא יוצר אתכם קשיים?
מה אומרים ההורים שלך לדבר הזה? מה אומרים כל החברים שלך? כל המשפחה? איך הילדים שלך עוברים את זה? מה אומרים הילדים של החברים של הילדים שלך? Once you find the truth, you cannot go back and you cannot be afraid. הבנתם? סינם בבוא. פעם אחת בחיים גילית את האמת, אתה לא יכול ללכת אחורה ואתה לא יכול לפחד. כלומר, יש לנו המון צורות. אומרים שהשטן תפס אותנו. ככה, אווירה נוצרית. שטן תפס אתכם כי אתם רוצים להתגייר. אז התחיל לספר כל מיני צרות שעושים להם. אבל הוא חזר על המנטרה שלו. מי שיודע את האמת, לא יכול ללכת אחורנית ולא יכול לפחד. זה בדיוק התמצית הפנימית של הנהגת הגאולה. מה שהרע מתגבר ומתחזק בזמן הגאולה, והנהגת השכר ועונש מסתתרת, וזה כאילו יש בעולם הפקרות בחוץ פייסגה, זה כדי להופיע את הרצון החופשי, העצמאי, הגיבור, שהוא מטרת הגאולה כולה. כל הגאולה יש לה מטרה אחת, לגאול את הרצון האנושי מכבליו, להפוך את האדם לאדם חופשי, שעושה רצונו כרצונו, שמוציא מן הכוח אל הפועל את האמת היסודית, שהרצון איננו אלא צינור להופעת הרצון האלוקי. ורצון זה אותיות של צינור, כי באמת הפלא של הרצון של האדם הוא שזה לא משהו אנושי. לבעלי חיים, לדוממים, אין רצון. רצון זה הגילוי האלוקי שבאדם. ותמצית גאולת המין האנושי זה שהרצון של האדם יהפוך להיות חופשי ויוכל להיות צינור להתגלות הרצון האלוקי דרכו. עד כאן דברי הרמח"ל. אני רוצה קצת לקרוא כמה שורות בתוכו, אבל אם יש שאלות על דבריי, אז אני מוכן קודם לענות לשאלות. כן. אז אמרתי שהנהגת התיקון הכללי זו אותה הנהגה שהיא רוצה להוביל את האדם לבחירה חופשית באמת, בשביל שזו אמת ולא בשביל שום דבר אחר. הנהגת השכר והעונש, ככל שהיא גלויה יותר, היא מפריעה לזה. כי ברגע שאדם יודע שפה יש שכר ופה יש עונש, אז הוא בוחר בדברים לא מתוך אהבת הטוב כשלעצמו, אלא מתוך אהבת השכר ויראת העונש. אז ככל שאתה רוצה יותר ויותר להופיע את הרצון החופשי של האדם, שהוא בוחר בטוב אך ורק מפני שזה טוב, כן? אתה צריך יותר להסתיר את הנהגת השכר ועונש. עד שבעקבות המשיכה, זה מצב קיצוני, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא כן גילה ברמה מסוימת שכר. תראו, הרי תראו לעצמכם שהיינו חיים בתקופתו של חוני המעגל, וכבר שנה שלישית יש בצורת, ומשרד החקלאות מודיע שרזרבות המים במדינת ישראל הגיעו לקו האדום, ואז באים משלחת לחוני המעגל ומסבירים לו שהמצב הוא מצב מאוד קשה, והוא אג עוגה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ותוך שבוע ימים הכינרת מתמלאת. יש בחירה חופשית? וואלה, יכול להיות מישהו שלא יחזור בתשובה אחרי זה? תארו לעצמכם שבכפר יש איזשהו נחש ארסי או ערוד שכבר רחמנה ליצלן שלושה ילדים נפטרו מהקשתו, וכל הניסיונות של המחלקת הדברה של העירייה נכשלו, וכל האימהות בפאניקה לא נותנות לילדים לצאת החוצה מהבית, וכל המבוגרים מסתובבים בחוץ עם מגפיים ושואלים מה יהיה, מה יהיה, ואז מישהו אומר, מה הבעיה, נקרא לחנינה בן דוסה, רבי חנינה בן דוסה. הולכים לקרוא לרבי חנינה בן דוסה, הוא שואל מה הבעיות, אומרים לו שם באזור הזה יש כנראה איזה חוק של הרות, חבל הזמן, אנחנו כולנו בפחד. הוא אומר בואו אחריי.
ניגש לשם, ובאמת אהרון מזנק עליו, נושך אותו והוא מת. אהרון, לא רבי חנינא בן דרסא. אחרי זה יש בחירה חופשית? עכשיו תחשבו, במשך דורות, כך היה העולם בנוי. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא שולח את האדם למסע ארוך כזה לבד. הוא שומר עליו. וההשגחה הזאת, שהיא שייכת להשגחת שכר ועונש, שרואים בעיניים איך הקדוש הוא נותן שכר טוב לצדיקים, ועונש לרשעים, זה גופה, מה שמחזק את האדם ללכת בדרך הטוב. אז בסך הכל תחשבו, 1500 שנה הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים גלויים עד סוף תקופת הנביאים. ניסים גלויים היו לא עד סוף תקופת התנאים, אני מתכוון גם אחרי הנביאים, תקופת תנאים, התנאים היו עושים ניסים גלויים בכל שני וחמישי. זה הדבר מאוד מצוי. אחר כך לאט לאט העסק נהיה יותר מסותר ויותר מסותר, עד שהיום כמעט אנחנו לא מכירים בעלי מופתים, וחלק מבעלי המופתים שאנחנו שומעים עליהם אנחנו קצת מאססים אם זה באמת מופתי. אנחנו יודעים שהיה עם ישראל דבר כזה, אנחנו יודעים שיש מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא עושה מופתים עם חסידיו. עצם הדבר הוא לא מופליא אותנו, אבל באמת בדורות האחרונים זה הולך ונעלם, הולך ונעלם. עוד בדורות האחרונים היו באמת הרבה צדיקים שממש עין בעין אפשר לראות מה זה השגחה האלוקית ישירה עליהם, שהיא השגחת שכר ועונש. הנהגת השכר ועונש היא הכרחית, מפני ש האדם צריך לדעת שיש לבירה מלך, ואי אפשר לשלוח את האדם למסע בתור ובבוא. ולכן הנהגת השכר והעונש זו מסגרת חיים היסטורית שריבונו של עולם כך מנהיג בית העולם, אבל עד רמה מסוימת. אבל בעקבות הדמשיכה, אחרי שכבר קדוש ברוך הוא טיפל בנו יפה הרבה מאוד שנים, הגיע הזמן שנתחיל לעשות את הדברים לא בגלל שאנחנו רואים את המופתים לצדיקים, או בגלל שאנחנו מפחדים מהעונש, אלא בגלל אהבת הטוב, בגלל שהוא טוב. ולכן, בעקבות הדמשיכה, הקדוש הוא עוד יותר מסתיר את הנהגת השכר והעונש, והנהגת התיקון הכללי היא יותר מושלת בעולם, ועל זה נאמר, ותהיה האמת נהדרת ושר מרע משתולל. ברור? כן.
משהו,
את הגבול הזה בין שתי ההנהגות האלה? לא את הגבול בין שני ההנהגות, אלא את התוכן של הנהגת התיקון הכללי, שהיא עצמה משהו שנעלם מעין אנושית. כי אמרתי לך, היא צריכה להעריך כל אחד לפי מה הרע צריך לתת לו. כן, כן.
אני אומר לדעת שזה טוב, אם אני לא רואה את זה, כי הוא יפתור לה.
לא הבנתי מה שאתה אומר.
איך אני אמור לדעת היום בהנהגה כדי אמרנו שיש את ההנהגה אני אמור יותר חזקה מהנהגה שכר ועונש, אז איך היום שהכל זה רק בחירה בן אדם בכלל אמור לדעת מה טוב ומה רע אם הוא לא יכול לראות את זה?
טוב, מה זה רק על פי כל התורה? אנחנו הרי בשביל יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה ומסורת שעוברת מדור לדור, ולא, אנחנו יודעים שהייתה יציאת מצרים והיה מתן תורה וכל מה שכתוב בתנ"ך וכל תקופת השופטים שאנחנו רואים שם את בדיוק את מה זה תקופת השופטים? זה בדיוק הנהגת שכר ועונש. ועד הדורות האחרונים, מה שאני אומר, הקדוש ברוך הוא הלך איתנו יד ביד הרבה מאוד דורות, ולאט לאט ככל שאנחנו מתקדמים לקראת הגאולה אז באמת הנהגת השכר ועונש היא יותר מסותרת ואנחנו מגיעים יותר לצורך לעמוד באופן עצמאי מול האמת. יש פה הדרגה מסוימת, כמו ילד קטן שאתה מחנך אותו, אז בהתחלה אתה עושה לו את הכל, אתה מחזיק אותו, לאט לאט אתה נותן לו יותר ללכת, ובשלב מסוים הוא הולך אבל הוא יכול כל פעם להסתכל לראות שאבא עומד מאחורה ושומר עליו, עד שיום אחד הוא הולך לבד, מסתכל אחורה, מסתכל, אין אבא, אין אמא, אני עכשיו צריך ללכת לבד. אז מה, בגלל זה הוא לא מאמין שיש אבא ואמא? אלא הוא מרגיש שעכשיו אני כבר סומכים עליי שאני אתחיל ללכת לבד.
בואו נקרא בכל זאת בתוכו כמה שורות כדי שנשמיע לאוזניים שלנו את השפה של הרמח"ל, שהיא לא שפה כל כך שגרתית, אבל היא מאוד בסך הכל בהירה. אמנם אני קורא מקום מספר 8, ואני סימנתי בקו, הדגשתי שורות, אני אקרא בעיקר את השורות שהדגשתי בקו כדי לקצר, כי זה ארוך ואני סומך עליכם שתלמדו את הכל לבד. אמנם רצה אדון ברוך הוא שיהיה מקום ניסיון יותר גדול, שלא יוכלו בני אדם להבין בבירור מה שהקדוש הוא עושה בעולם כל איש ואיש, אלא מה שיראה לכאורה הוא היות הכל קשה לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע, כאילו. בעניין זה בערו בחזה, במדרש וכו', אני מדלג למה שכתבתי בשורה, והנה זה עשוי, למה? כדי לתת שכר טוב יותר לצדיקים המתחזקים באמונתם. זה מה שאמר כתוב, צדיק באמונתו יחיה, כי באמת אי אפשר לשום אדם לעמוד על בוריים של הדברים שהקדוש ברוך הוא עושה הדבר. ויש בכל דבר ודבר פנים לכאן ולכאן לשלב סוער מאוד ברוב מחשבותיו ושרפיו בקרבו, אבל מישהו נאמן להשם צריך שיתקע יתד אמונתו חזק בלימות, לדעת שכל מעשה השם יהיה באיזה דרך שיהיה ישר ונאמן הוא בוודאי, ואין אבלה חס ושלום ולא כרשאים שאומרים לא ייתכן דרך השם, אלא על משמרתו יעמוד לעבוד בורו בעבודת תמה בשווה אחת בכל מידות ומידה שמודר, אז יקרא תמים ממש. כללו של הדבר, שימו לב, שורש ההנהגה באמת זהו עניין התיקון הכללי של כל הנמצאות. אני מדלג. ויש לדבר חוקים וסדרים עמוקים בלתי מושגים כלל. ובעוד שגלגולים אלה מתגלגלים ואוכלים, יש הנהגת שכר ועונש, שהיא הנהגה מתגלה שכל חוקות שמיים וארץ תלויים בה ואי אפשר לבטל עליה, עליה אנחנו אומרים את קריאת שמע. אמנם תוכיות כל הסדרים החוקיים נקשר בעניין התיקון הכללי שזכרנו, כי אינם שתי הנהגות הפכיות ומתנגדות, אלא אדרבה, העיקר הוא הנהגת התיקון הכללי. אלא שידע אדון ברוך הוא בחוכמתו נשגבה לסדר חוקי שכר ועונש שראויים לשמש כל זמן סיבוב הנהגה הזאת, ויהיו חוקים מתייחסים ומתאים משתנים תוך כדי אל גלגולי הנהגה של התיקון. וכן, מה הוא רוצה לומר פה? שבאמת העיקר זה הנהגת התיקון הכללי, כי כל המציאות כולה היא מובילה אל התיקון הכללי. אלא שלצורך התיקון הכללי יש גם צורך לפעמים לשכר ועונש, כי בסוף צריך חזק את בני אדם, צריך להראות להם את הדרך, צריך לדעת איפה. אז יוצא, על כן לא תצא הנהגה של שכר וחונש חוץ ממרכז הנהגת התיקון הכללי. אדרבה, היא משתבעה לה מתחברת עמה. גם הנהגת השכר והעונש זה חלק מהנהגת התיקון הכללי, שהיא הנהגה כוללת יותר. אפס, כי האלים, האדון ברוך הוא מנבראם, השגת הנהגה העליונה היא לא היא ולא ענייניה, ולא היחס שבינה לבין הנהגת השכר והעונש מתגלים ונודים, ולא עמד על ברור דבר זה כל נביא וחוזה, אלא ראו מה שראו ולא עמדו בוריו, כי נשארו תמיד מסופקים מספקות רבים, וכמו שאמרו זה על הפסוק, וחנותי את אשר אחון, ונודי את אשר אחם, אף על פי שאינו הגון, ואף פי שאינו כדאי, זה הפסוק שמביא רבי יוסי, להגיד, סליחה, שמביא רבי מאיר, לומר ש... לא ניתן לו, אלא אמר לו חנותית אשר אחון אף על פי שאינו הגון וחמדי אשר אחר על פי שאינו כדאי. 9. שם מוסיפו המהר"ל, הרמח"ל, סליחה, אני מוסיף הרמח"ל, תשימו לב, כיוון ששם האדון ברוך הוא הנהגת השכר והעונש, מתי יגיע לכל אדם כפי מעשיו, טוב הטובים הרע לרעים, אמר העצה העמוקה הוא של האדון ברוך הוא לגלגל הדברים באופן שלא תהיה הנהגה אלא לטוב ולא ימצאות רע בעולם כלל. זה נקרא תיקון הנהגה עצמה וזיכוכה. אמנם כדי לעשות התיקון הכללי הזה הוא עכשיו שיעור ברפואה אלטרנטיבית, כן?
אז אני מפחד קצת לקרוא את זה, שלא תפסו את זה בצורה יותר מדי גשמית, אבל זה אותו רעיון, כן? יצטרך להתנהג על פי שורש העניין של מציאות הטוב והרע, כי הרוצה לרפות חולי רפואה שלמה צריך שישרש אחרי הסיבה ועד איסור המסובב. כן, הדבר הזה, כדי לעשות שהנהגה לא תהיה אלא לטובה ולא יהיה בשום מציאות הרע, צריך לדעת הסיבה גורמת עתה עם הצער הרע בהנהגה, ועל פי זה לגלגל את מה שיצא מזה. מה שורש עם הצער הרע בהנהגה? אני מדלג את תחילת הפסקה הבאה. כבר פירשנו שמטעם גילוי ייחודו שצריך לגלות את הרע להניחה לעשות כל מה שבחוקו, ועל ידי כך להראות ייחוד שליטתו ברזירו אותו לטוב. כלומר, מה שהוא קורא הנהגת הייחוד העליון, זה שאנחנו נברר שגם הרע הוא לא מחוץ לסדר האלוקי, אלא אפשר למאף חמריר ולמתיקו חשוך על הנאורה, ואפילו הרע הוא משמש את הטוב העליון. ולכן, בואו רגע, אני מדלג את תחילת הפסקה הבאה. אומנם השכר והעונש אינו תגבור את הרע, כי על כל פנים אין רע אלא רעים, עוזבי השם יכלו, אבל כאשר ידרשו ידרש להם. אך תגבור את הרע הוא, מהו תגבור את הרע בעולם? היות הקדוש הוא כביכול מסתיר פניו לגמרי מעולמו, שנאמר אז יקראוני ולא אענה, ותהיה האמת נהדרת ושר מרע משתולל, וזה יקרא הסתר גמור, העשוי רק כדי לגלות אחר כך תיקון שלם. כמו שאמר כתוב, התושל עוזרו וצלתו ישמחתו. והנה, אני מדלג למה ששימנתי בקו, גם הטובים יצטרכו לעמוד תחת עוני הרע. לא הנה שהדין כך, אלא שהשעה צריכה לקח. אני מדלג למטה. בעקבית המשיר חוץ פייז לחומת סופרים נסער, והכתוב עצמו אומר, ותיאמת נאמר זמר המשתוללת. ועכשיו אני מסיים את הפסקה האחרונה. אמר, הכוונה האמיתית להודיענו, שיש זמן שאין אדון ברוך הוא מנהג עולם בהנהגת שכר ועונש, אלא כמו שביארנו. שהטוב הרע נמשך ובא לפי ענייני הנהגה לצורך התיקון הכללי. אמנם ודאי ששכר ועונש יהיה לעולם הבא לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. זאת אומרת, יש פה ככה, מכניס לנו פה הערה. הערה הזו מופיעה גם בספר העיקרים של רבי יוסף אלבו. אחד בדרכים למשל, שהקדוש הוא מסתיר את סוגי השכר ועונש איך? שהוא משאיר את השכר ועונש לעולם הבא. אז אנחנו רואים צדיק ולא רואים שהוא מקבל שכר, אז יש לנו פושע לקדוש ברוך הוא, אולי הוא לא מקבל שכר. אבל בסדר, הכל רשום, הכל קדוש הוא בעל חוב, ומגיע הזמן שהוא יחזיר את החוב. יש עולם הבא במובן של עולם הנשמות, ויש גם עולם הבא במובן של עולם תחיית המתים, במובן של עולם הבא, כלומר אחרי תיקון העולם הזה, אחרי ימות המשיח, כן? אבל כל פנים הודיענו שבזמן תוקף עקבת המשיחה לא יקשה עלינו עם צדיקים נשפלים השפלה גדולה, ואם בני אדם צועקים ולא נענים וכל שרי הדברים הרואים שאמרו בעקבת המשיח חוץ פייסגן, כי כל זה נולד לפי שאין הצדיקים יכולים אפילו בזכותם לתרקל הקלקולים, כי השעה גורמת לכך, הוא כדי להוליד מזה התיקון השלם שיהיה אחר כך בגילוי ייחודו כמו שבארו. היוצא מזה מה שפה רציתי היום לבאר. האמת היא שהרמח"ל הוא לא מסביר איך מתברר הטוב, הוא רק אומר שכל תגבורת הרע כדי שיתברר הטוב. אבל אני מוסיף על פי מקומות אחרים ברמח"ל שכוונתו, אני זוכר שגם פעם דנתי בזה לפני הרב טאו, אמרתי להם שככה אני מבין את זה, והוא נתן לי הסכומה להבנה הזו, שההתעלמות של הנהגת השכר ועונש וההתגברות של הרע בעולם דווקא בתקופה הזאת היא באה כדי שהמאמינים יוכלו להופיע את האמונה הטהורה הנקייה מכל צד של רווח חיצוני. תראו, אני ברשותכם רוצה לספר לכם משהו, אבל באמת לא, הפעם זה לא בשביל אקטואליה, אלא בגלל שזה נותן לי ככה דוגמה מאוד חשובה. לפני 12 שנה, אחרי אותם בחירות, פעם ראשונה הליכוד נפל ועלו לשלטון רבין, פרס ויוסי שריד, ומיד בימים הראשונים שחררו כמה בשורות לעם ישראל, שסדר העדיפות הלאומי ישתנה, והם ידאגו עכשיו לייבש את ההתנחלויות ולייבש את הדתיים, והם ידאגו שהמדינה תהיה יותר וכו' וכו' וכו', יותר לפי הבנתם. אני זוכר שאני אספתי את התלמידים, לא זוכר איזה מחזור זה היה, לא זוכר בדיוק, אבל אספתי את התלמידים ואמרתי להם, אתם יודעים, מאוד קל להיות אדם דתי ירא שמיים שהמציאות הכללית היא זורמת בכיוון שאתה מאמין בה, ובונים יישובים יהודה ושומרון, והדתיים מאוד חזקים והשלטון, ונותנים להם זה, והאמונה כאילו משפיעה על מה שקורה במציאות, ואתה מרגיש שאתה זורם עם הכוח העולה של החברה, של המציאות. אז זה נותן המון ביטחון עצמי והמון כוח ללכת בדרך הזאת. אבל עכשיו מגיע מבחן האמונה הגדול, כי אני מודיע לכם שבתקופה הקרובה, אני לא יודע להתנבא כמה היא, הכל ילך ההפך מה שאנחנו רוצים. כל המציאות תלך בכיוון הפוך. ואנשים שלפי הבנתנו הם מנותקים מתורה ומצוות, והם יחריבו את כל מה שאנחנו מאמינים בו. ויהיה להם כוח, והם יעשו דברים נוראים. ועכשיו, והם יצעקו אליכם, יבזו אתכם. אתם לא נאמנים למדינה, אתם לא נמצאים לדעה, אתם כן, אנחנו נסגור את כל המכינות. ככה זה יקרה. עכשיו יתברר מי באמת רק זורם עם הזרם, כי זה הזרם המצליח, ומי באמת מאמין בשם אלוקי ישראל, ומי הולך בדרך הזאת כי זו אמת. And once you arrive to the truth, you cannot be break and you cannot be afraid. כן, צריך גם ללמוד מגרי צדק כמה מילים טובות. עכשיו המבחן האמיתי של האמונה, זה שייך לתיקון הכללי. כלומר, כן, ריבונו של עולם נותן מצבים כאלה לכתחילה, ששר מרע משתולל והאמת נהדרת וחוץ פייסגה, כדי שתתברר האמונה. והאמונה התאורה הזאת היא המטרה של הכל. ואם תרשו לי, כן, כל הפנים על פנים הוא מבוסס על איזושהי תחושה שדווקא ככל שהרע משתולל, ככל שהשקר מתפשט, זה ההזדמנות שבו אנשים ישרים קמים ואומרים, לא, אנחנו לא מסכימים. הרצון לפגוש כמה שיותר אנשים ולעורר אצלם את אותה נקודה שהיא התמצית של כל הגאולה, התעוררות הרצון הטהור לטוב, לא בגלל שזה אין וזה משתלם וכך שובר הרוב וזה הזרם וזה באופנה וזה הזה, אלא רק מצד הצימאון הפנימי לאמת, ליושר, הצימאון הפנימי לאלוקים, התגלות נקודת הרצון הפנימי הזאת היא הפסגה של כל הגאולה. את זה אנחנו מכוונים. זה כל מטרתה של הגאולה, לגאול את הרצון החופשי של האדם. וזו צריכה להיות מגמתנו בכל מה שאנחנו עושים. קודם כל בתוכנו, לעורר את הרצון החופשי, לבחור בטוב, לאהוב את הטוב, ללא שום סיבה חיצונית, אלא רק מפני שזו אמת, רק מפני שזה טוב, ואחר כך גם עד כמה שאפשר לעורר בסביבותינו את הרצון הזה, שהוא בוודאי מוכן באוויר. כן, איך הרב איתן סוקר כל הזמן אומר לי, אתה לא מריח את הדלק באוויר? אתה לא מריח את הדלק באוויר? רק צריך להדליק את זה ויצא לפועל. הרגשה הזאת ש דווקא בשעה הזאת שלוחצים את הנשמה האלוקית שבתוכנו, שכביכול הרע משתולל, כביכול אפשר שיהיה עולם שבו הטוב לא יופיע,
זה מה שמעורר דווקא את הטוב להופיע, אבל בצורה טהורה, נקייה, אמיתית, רק מצד אהבת הטוב ולא משום סיבה אחרת. טוב, תודה להיום.